במצב של בית, בדרך כלל מדברים על שאלה אם יש שלום בית בבית או אין שלום בית בבית. כאילו, אם הזוג חי בסדר או הזוג חי לא בסדר. יש שלום בית, אין שלום בית. זו שאלה חשובה, אבל האמת שרוב הבתים זה לא שחור ולבן. זה לא שאלה יש שלום בית, אין שלום בית, אלא יש ימים כאלה ויש ימים כאלה ויש דקות כאלה ויש דקות כאלה ויש נושאים כאלה ויש נושאים כאלה. זאת אומרת, הדברים הם יותר מורכבים. זה לא הגדרות ש... יש בתים שזה קיצוני, אין שם שלום בית, או גם קיצוני לטובה, שהכל, אבל ברוב המקרים זה לא בקצה הזה וגם לא בקצה הזה. זאת אומרת, זה לא זוג שכל היום רק רבים, אבל זה גם לא מצב שאין אף פעם שום מריבה ושום מתח. זאת אומרת, רוב הבתים הדברים נמצאים באיזה אמצע. עכשיו, כשניקח את אותו בית ממוצע, ניקח את אותו בית ממוצע ששם הדברים נמצאים באיזה אמצע, מה קורה במצב של מתח בבית? זאת אומרת, יש איזה מריבה, יש איזה כעס, או אפילו לא ממש מריבה, אבל יש כעס אפילו לא מתפרץ למריבה. אבל מה קורה כשבתוך בית יש מתח בין ההורים? כשיש בתוך בית מתח בין ההורים. וזה קורה גם בבתים שלא מוגדרים כבתים שאין להם שלום בית. זאת אומרת, גם בבתים שנחשבים שיש שלום בית, שהבית בסדר, אבל פה שם יכול לקרות ש... אנשים נכנסים לאיזה ויכוח, לאיזה כעס, לאיזה חוסר הסכמה, וכתוצאה מזה נוצר איזה מתח בתוך הבית. אז אני כרגע מדבר לא מהכיוון של ההורים, אלא אני כרגע מדבר מהכיוון של הילדים. זה הנושא. איך ילדים מקבלים את המתח, את הבעיה, את המריבה או את הקונפליקטים האלה שיש בין אבא לאמא בתוך הבית. צריך לדעת שלילדים כושר הקיבול, כושר הספיגה, היכולת לקבל דבר כזה היא מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, ילדים לא כל כך יכולים לקבל את הדבר הזה בצורה שהם יצאו מזה בלי נזק. נגדיר את זה ככה. נדבר על המקרים הכי קיצוניים. במקרים הכי קיצוניים, שהבית ממש מריבות ומתח כל הזמן, ילדים חיים בחרדות, בפחדים נוראים, שאולי ההורים שלי יתגרשו ומה יהיה איתי. זה פחד מאוד מאוד קשה שיושב על ילדים. והרבה פעמים ילדים יכולים להגיע להרס מבחינת יכולת ללמוד, מבחינת ריכוז בלימודים, מבחינת יכולת תקשר חברתית. כל מיני בהתנהגויות נורמליות של ילדים, לפעמים נהרסות, ואנחנו מחפשים בעיות קשב וריכוז, או בעיות כאלה, או בעיות כאלה, והבעיות הן פשוט, הילד יהיה חי במתח שלוקח לו את כל הכוחות ואת כל היכולות. הילד לא יכול כלום, הילד אין לו כוח לכלום. הכל בגלל שהוא רואה את הבית מתפרק. הוא רואה את הבית במצב של מריבות ושל מתח, והוא חי בפחדים של מה יקרה אם זה באמת, אם ההורים באמת יתגרשו, מה יקרה אם באמת יהיה פה משהו רציני יותר. זה, זה במקרים המאוד מאוד קיצוניים, זה מגיע למקומות מאוד מאוד חמורים בנזק שיש לילדים. אבל גם במקרים הרבה הרבה פחות קיצוניים. גם במקרים הרבה פחות קיצוניים, לילד אין את הכלים של האדם המבוגר, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שילדים יש להם את התכונה של הקצנה, זאת אומרת, אצלם הכל קיצוני. או הכל טוב, או הכל רע, או הכל בסדר, או הכל לא בסדר, אין להם את האמצע. ולכן במצב של מריבה, ילד לא מבין את המריבה בפרופורציה נכונה. הוא לא מבין את הבעיה כרגע, הוא לא מבין שהורים שלי בעצם הם בסדר, רק כרגע יש שעה או שעתיים או חצי או יומיים שלא טוב בבית. ילד אין לו את הפרופורציה הזאת. קשה לו מאוד לקבל כזה פרופורציה, שזה רק משהו קצר או זמני או חד פעמי, או אפילו לא חד פעמי. אין להם את הפרופורציה הזאת, והם נכנסים למתחים ולחרדות.
רגשו
או
שכלי? מה?
גם רגשי וגם שכלי. בשני התחומים, גם בחלק השכלי, אין להם פרופורציה מתאימה. הם לא רואים את הדברים בצורה...
רוב הזמן ההורים גרים בסדר, באהבה,
בכבוד, ורקיפנים מתפרצים לגלל. זה הסתכלות של אדם מבוגר. זה הסתכלות של אדם מבוגר. ילד לא. ילד לא מרגיש כך. תראה. בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. יש ילד בכיתה, שכל פעם שאפשר לצחוק עליך, הוא צוחק עליך. ילד בכיתה שלך, אתה ילד בכיתה, וילד יש ילד אחר, שכל פעם שצחק, הוא צוחק, הוא צוחק עליך. ואז הוא אומר לך, תשמע, הוא שונא אותי. הוא שונא אותי, הוא צוחק עליי, הוא מציק לי, הוא עושה לי צרות. ברוב המקרים, לא כל המקרים, אבל חלק גדול מהמקרים, אתה שואל ילד, אתה שואל אותו, מתי הפעם האחרונה שהוא עשה לך דבר כזה? אני לא כל כך זוכר. בכל זאת תזכר. לפני שבועיים, ולפני השבועיים, מתי הקודם למה שהיה לפני שבועיים? אולי לפני חודש, אולי לפני חודשיים. מתברר שמהתחלת השנה הוא 4 פעמים צחק עליך. ילד שצחק עליך 4 פעמים בתוך תקופה, נגיד כמו היום עכשיו, מי אלול עד חנוכה? אני לוקח תקופה כזאת. מי אלול עד חנוכה? ילד צחק עליך 4 פעמים, זה לא כזה שונא אותי, זה לא כזה עושה לי צרות. ניקח הכל ביחד, כמה סבלת ממנו, הכל ביחד, כל פעם 5 דקות, הגענו 4 פעמים, 20 דקות בחצי שנה. זאת אומרת, בחצי שנה סבלת מילד 20 דקות, אז הסבל שלך הוא לא מי יודע מה. וזה גם לא אומר שהוא שונא אותך, הוא טיפוס שאוהב לצחוק על אחרים. אבל הוא לא שונא אותך, והוא לא סתם. הוא גם יעשה את זה לאח שלו, הוא יעשה את זה למישהו שהוא אוהב, לחבר טוב שלו, זאת אומרת, זה לא בא בכלל. אני יכול לנתח את זה בשכל, ולהראות לו שזה לא כצעקתה. זאת אומרת, זה לא כזה... אני לא אומר, יש מקרים שילד מאוד סדיסט ומאוד עושה, וכן, אני אומר שתמיד זה ככה. אבל אני אומר, גם במקרים שזה משהו מאוד מאוד, כשלוקחים דבר כזה ומנסים לפרק אותו, בוא נבנה יומן, תן לי תאריכים, באיזה יום, באיזה שעה וכמה זמן הוא צחק עליך, כמה זמן הוא עשה לך. אתה בעצם מגלה שהוא לא כל כך עשה לו. הוא לא כל כך, זאת אומרת, זה לא כל כך נורא כמו שכשאתה תשמע, הוא מציק לי, הוא צוחק עליי, הוא שונא אותי.
אבל להיות אותם שבועיים, הוא לא יתכנס באהבה, לא בקיבה,
האווירה הנורמלית בבית, שהם כן מדברים אחד משני, יש שם יחסים חיוביים, שזה צריך להחליט. בוא נתחיל ככה, הנורמלי זה מובן מאליו. הוא לא מרגיש את הנורמלי שזה נורמלי, אלא הוא חי, הוא מרוכז בעצמו, הוא לא מרוכז במה קורה בין ההורים. נתחיל ככה, ילד לא חי בכלל עם תחושות, עם ריכוז, איך ההורים שלי חיים, חיים טוב, חיים לא טוב, טוב להם, רע להם, זה לא מעניין אותו. הוא לא חי בכלל בתוך העולם הזה. אתה גם לא תלך לשבת לאח שלך, אתה נוסע לשבת, אח שלך מזמין אותך לשבת, באת אליו לשבת, חזרת מוצאי שבת, אתה אומר לאשתך, איזה יופי, אחי לא רב עם אשתו כל השבת. אתה לא מכניס, אתה לא בא בצורה כזאת. אתה לא בא ואומר, אח שלי לא רב עם אשתו כל השבת. אתה חי את החיים שלך, והיה לך נחמד שם, והכל בסדר, אבל אתה לא. אם הוא כן רב, אתה אומר, אוי, איזה שבת הוא עשה פה, איך הוא רב עם אשתו כשיש אורחים. זאת אומרת, אתה רואה את החלק השלילי, אתה לא רואה את החלק החיובי. לא שאתה לא רואה, אם אני אשאל אותך, תגיד, איך אחרי להתנהג עם אשתו בשבת? תגיד, מצוין, לא רב, הכל בסדר. אם אני אשאל אותך, אבל אם אני לא אשאל אותך, אתה מצד עצמך לא חושב על זה. אתה לא בא לזה בית ואתה חושב, הנה הם לא רבו, הנה הכל היה בסדר. זה לא צורת החשיבה שלנו. אם לא רבו, זה הנורמלי. כמו שאתה לא חושב עכשיו, למה לא נפלה לי אבן על הראש? אתה לא חושב בצורה כזאת. שחס וחלילה כן נופל את האבן על הראש, אתה מרגיש אותה. אבל ככה, כמו שאומרים, כשהכל חלק, אז זה לא קיים. אז נכון שאם אני אשאל ילד, איך ההורים שלך חיים, הם רבו בחודש האחרון, יגיד לי לא, הכל היה בסדר. אם אני אשאל אותו, אבל הוא מצד עצמו לא מכניס בזה ריכוז. זאת אומרת, הוא לא נכנס לתוך בשכל שלו וברגש שלו, הוא לא חי את הנושא הזה בכלל. אין לו כזה נושא. לעומת זה, כשמשהו קורה, אז זה בולט לו, אז את זה הוא רואה. ממילא המערכת שלו רואה את השלילי ולא רואה את החיובי. היא לא רואה את החיובי. היא רואה רק את השלילי. ככה ילד בנוי. חוץ מזה שבתכונה של ילד אין לו פרופורציה להבין שהשלילי זה מה שראיתי ולא יותר ממה שראיתי. יש כאן שתי נקודות. א', את החיובי הוא לא רואה, ב', הוא אף פעם לא מבין שמה שראיתי זה זה. השאר לא קיים, רק מה שראיתי. ממילא, אז ברגע שהוא רואה שניים, שלוש מריבות במשך כמה חודשים אפילו, אצלנו זה בית שרבים. אצלנו בבית יש מתח. עכשיו, המתח הזה הוא פוגע בילדים בכמה מישורים. אמרתי, במקרים הקיצוניים הוא פוגע בהם בדאגה מה יהיה איתי. כאילו, מה יקרה לי אם ההורים יתגרשו, אם יהיה משהו פה. אבל גם איפה שהילד לא פוחד מגירושין, אפשר אפילו לא חושב על כיוון שההורים שלי יתגרשו, הוא לא יודע איך להתנהג בזמן המריבה. איפה הוא צריך לשים את עצמו? הוא צריך להתחמם בחדר אחר, הוא לא צריך להתחמם בחדר אחר, הוא צריך להיות בבית, הוא לא צריך להיות בבית, הוא צריך לשמוע, הוא לא צריך לשמוע, ואם הוא שומע, יעשה את עצמו שהוא לא שומע. כאילו, איפה הוא נמצא? מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות עם המצב הזה? מה אני צריך לעשות עם המצב הזה? סתם, אפילו לא ילד. אפילו לא ילד. אני בא לאיזה בית. אני בא לבית של חבר. ואני מדבר איתו. והחבר הזה, משהו אצלו לא נורמלי. רק אני לא ידעתי. והוא פתאום משהו מתרגז, ומתחיל לתת לאשתו מכות. אני חבר, אני לא ילד. אני גם לא יודע מה לעשות עם עצמי. לשבת בסלון, להסתכל עליו, אנחנו מרביץ לאשתו, לא נעים. לברוח, לצאת מהבית, בלי להגיד שלום, בלי כלום. אני גם לא יודע מה לעשות עם עצמי אפילו. מה אני עושה עם עצמי? מה אני עושה עם עצמי? אני אתחיל להסתכל איך הוא מרביץ לאשתו, לא נעים לי, אני לא יכול לעמוד לראות דבר כזה, לא נעים לי. לצאת מהבית, אני גם לא יודע, איך הוא מסתכל עליי, מה, ברחתי לו מהבית, עשיתי לו מחוי, מה? גם אני כמבוגר מתבלבל מול תופעה שהיא חריגה, והיא לא נחשבת, לא מקובל שאדם יקה את אשתו לפני חבר, אין דבר כזה. זה לא תופעה שנחשבת בתוך התחום. וכשאני עומד מול כזה תופעה, אני מתחיל להתבלבל, ומה זה מה לעשות עם עצמי, כאדם מבוגר. עכשיו תדמיינו את הפוזה הזאת, לא מול אדם מבוגר, אלא מול ילד, ולא סתם ילד, אלא ילד עם ההורים שלו. זאת אומרת, יש פה, יש, איך אומרים כפול שמוינה, כמו בחוטים של ציצי. פה זה כפול שמוינה כבר. זה נהיה בעיה קשה מאוד, שילד פתאום נכנס אליה, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני שומע לילדים, לא במצב כזה, לא במצב של צעקות או חס וחלילה אלימות או זה, אני שומע על ילדים שההורים בגלל כעס, בגלל טענות, בגלל מריבות, הם לא מדברים אחד עם השני. יש שקט בבית. יש שקט. אבא בא הביתה בצהריים, אומר שלום, היא לא עונה לו. יש ארוחת צהריים, הוא אוכל, הוא גומר לאכול, היא בחדר אחד, הוא בחדר השני, הוא עושה מה שהוא עושה, היא עושה מה שהיא עושה, אחד עובר לישון, אחד... לא משנה, הם לא מדברים אחד עם השני. לא מדברים. ילדים אומרים, אני לא רוצה לחזור הביתה ולראות את זה. אני לא יכול לראות את זה, אני לא רוצה לראות את זה. אני לא רוצה להיות בבית. ילדים מרגישים שהם לא מסוגלים להיות בבית כשיש מתח רק של שתיקה.
זה לא יותר חמור ממתח של
אתה רומני. כלפי מי אתה שואל את השאלה? אתה שואל איך, מה הטקטיקה יותר לריב עם אישה?
לא.
לא, מה הכיוון של השאלה שלך?
למה הרב מציג את זה כמצב הכי פחות חמור?
נזק
לי יותר גרוע. מצב שההורים התנתקו ביניהם, מתנתקים ביניהם, יותר מאשר...
לא, תראה, בדיבור, אז זה לא... בדרך כלל דיבור גולש למילים שלא צריכים להגיד בכלל. אם אדם אומר מילים מסוימות שבכלל לא צריך להוציא אותם מהפה, ודאי לא כשילדים שומעים. אם אדם כועס על אשתו, בוא נגיד שאשתו קנתה סמלה ב-3,000 שקל. קנתה סמלה ב-3,000 שקל. רמת ההכנסות של הבית, כמה שהוא ואשתו מרוויחים ביחד, זה לא רמה שהאישה יכולה לקנות סמלה ב-3,000 שקל. הם לא כאלה עשירים. היא לא הייתה בפרופורציה. ואז הוא אומר, את בזבזנית, אין לך אחריות במקרה הטוב. במקרה הרע הוא אומר, את טיפשה, את לא מבינה מה שאת עושה, אין לך שכל. כן? זה מילים שילד אסור שישמע אותם. אסור שילד ישמע שאבא אומר לאמא, את טיפשה, אין לך שכל, את לא מבינה, את לא יודעת איך להתנהג, למרות שאולי זה צודק אפילו התגובה הזאת כשהיא עשתה דבר שהוא לא בפרופורציה להכנסות של הבית, כן? אישה שהוציאה כסף, בלי חשבון, בלי ראש. ודאי שזה בעיה, אבל כשאתה נותן כזה תגובה, ילד, עוד הפעם, אין לו את הפרופורציות, אתה יודע מה הילד חושב? אז מה, אמא שלי באמת טיפשה? הוא כבר תקוע עם השאלה הזאת. אתה מזמן שכחת שאמרת לה טיפשה. כי בסך הכל היא כן אישה חכמה, פה היא עשתה שטות. בסך הכל אתה יודע שאשתך חכמה. והיא עשתה פה איזה שטות, לא יודע למה. אבל היא לא אישה טיפשה. אבל הילד שמע ממך שאתה אומר שהיא טיפשה. זה לא טיפשה במעשה הזה, כמו שאתה התכוונת. אתה התכוונת להגיד, המעשה הזה שהוצאת כך כסף, היא טיפשה. היא לא, הילד לא מבין את זה ככה. הילד מבין שאימא שלי אולי טיפשה באמת. ואסור לילד לשמוע כזאת מילה. קודם כל, אתה מאבד את מה שנקרא הסמכות ההורית. זאת אומרת, דיברנו על זה כבר, שחייב להיות איזה כבוד, איזה סמכות הורית, אחרת אין לך את ההשפעה החינוכית על ילדים, אחרת אין לך את הכוח. אחד הדברים הכי חשובים זה הסמכות ההורית, שילד ידע שההורים זה הגורם שהכי יודע מה נכון ומה האמת. נגדיר את זה ככה. מה הדבר הכי נכון ומה הדבר הכי אמת? מי יודע לענות על השאלה הזאת? רק ההורים. הם כאילו יודעים את האמת, הם יודעים את הנכון, הם מבינים. זה הסמכות ההורית שחייבת להיות. כי אם אני מחנך ילד לדרך חיים מסוימת, אם הוא חושב שאני סתם טיפש, אז מי אומר שהחינוך שלי נכון? מי אומר שהדרך שלי נכונה? זה לא יכול להיות שאני מחנך לכיוון מסוים ואני טיפש. אם אני טיפש, אני לא יכול לחנך. הוא לא יקבל אותי. זאת אומרת, יש פה בעיה. יש פה בעיה לא פשוטה בכלל. יש פה בעיה לא פשוטה בכלל בסמכות ההורית, כשילד שומע כזאת מילה, ושוב פעם, אין לו פרופורציה. זה עיקר הבעיה. אין לו פרופורציה להבין את הדברים בצורה נכונה, הוא תמיד הולך עם זה הלאה והלאה והלאה, אתה לא יודע לאן. אני בשבוע שעבר שמעתי סיפור ילדה בכיתה זין, שההורים היה מתח נוראי, לא דיברו אחד עם השני, הילדה הרגישה שהיא לא יכולה לבוא הביתה, לא רצה לבוא הביתה, לא רצה להיות בבית. נורא נורא הציק לה המתח בבית, המצב. באיזשהו שלב הילדה התפוצצה והלכה למורה וסיפרה למורה מה קורה בבית. המורה הייתה חברה מאוד טובה של המנהלת, וגם המנהלת היא מנהלת, אז המורה סיפרה למנהלת, את יודעת, הילדה הזאת עדה אצלי וסיפרה לי שבבית ככה וככה וככה. מה שהמורה לא ידעה זה שהמנהלת גם חברה טובה של האימא. ופתאום הדואר, האימייל הזה עובר ומגיע לאימא.
זה מצב טוב.
לא, זה מצב גרוע, כי האימא לקחה את הסיפור הזה והרגישה שהיא מתה מבושה, והיא לא סולחת לילדה שלה מה שהיא עשתה לה. ואיך את מעיזה ללכת להוציא החוצה כביסה מנוכלכת? הכל צריך להישאר בתוך הבית. יש לך בעיות, תבואי אליי. מפתורת הולכת למורה. ואז היא הולכת, זה סיפור אמיתי מה שאני אספר לכם, היא הולכת לבעלה, אתה רואה מה אתה עשית, אתה רסת את כל הבית, בגללך היא הלכה למורה. זאת אומרת, הכל עכשיו מסתובב למריבה חדשה.
מה, זה לא אימא שטיפשה פעמיים כאילו?
מה?
זה לא אימא שטיפשה פעמיים?
מה הפירוש?
כאילו, חוץ מזה שהיא, מה שהיא עושה בבית, או שהיא לא הייתה צריכה לקבל שילדה של הדורשת, עכשיו
תומי והפוך, אתה שוקל את הדברים כמו נוסחה של מתמטיקה. אני מדבר על מערכות רגשיות. מערכות רגשיות בנויות לגמרי, לגמרי אחרת. מערכות רגשיות לא בנויות על ההיגיון הזה של כי כשאתה נכנס למריבה, אז נתחיל ככה, בתוך מריבה, אז הצד השני, זה שהוא לא בסדר, זה כבר אקסיומה. אני צריך עכשיו רק את ההוכחות. זה לא שבגלל הסיפור הזה, הוא לא בסדר. הוא לא בסדר, זה כבר כתוב שהוא לא בסדר. זה כבר משה רבנו קיבל מסיני, שבעלי לא בסדר. עכשיו אני צריך רק את ההוכחות, להראות לו איפה הוא לא בסדר. אבל זה ככה הולך, אלה מערכות מאוד מאוד מורכבות ובקושי נשלטות. בקושי אנשים שולטים על כאלה מערכות. כמעט בכל גיל. כמעט מגיל 3-4, מגיל 3-4 אנחנו בסכנה. גיל 3-4 אנחנו כבר בסכנה עם הדברים האלה. זה לא פשוט. הילדים לא יכולים לקבל את זה, הם לא יכולים להכיל את זה. עכשיו, זה מריבות, זה ויכוחים, אבל בואו ניקח אפילו יותר מזה. חס וחלילה, אחד ההורים חולה. אני פגשתי עשרות ילדים שגילו אצל אימא את המחלה ולא יותר מדי מספרים לילדים בדברים כאלה, יש איזה מינימום שהם קולטים פה ושם וזה מספיק, הילדים האלה זה לא פשוט, הם לא, עוד פעם, אין להם כוח להכיל את זה. אנחנו לא כך שומטים לפעמים, זה לא בידיים שלנו. אני גם לא יכול להסתיר מילד כשהולכים כל היום בתיכונים וטלפונים ובדיקות וזה מערכת, זה לא דבר שאפשר להסתיר מילדים. אני גם לא יודע אם צריך לגמרי להסתיר מילדים, לא ברור לי עד היום. כמה פעמים שאלו אותי מה צריך לעשות עם מצבים כאלה. אין לי תשובה, אני חושב שבכל בית ובכל אופי של ילדים התשובה היא שונה. זאת אומרת, אני לא חושב שיש תשובה אחת שהיא נכונה לכל המקרים. לא מאמין שיש תשובה שהיא מתאימה לכל המקרים. אני חושב שלכל מקרה זה תשובה אחרת. אבל צריך לדעת שזה... עכשיו, לא הגעתי לדברים מאוד מאוד גרועים, אפילו דברים לא כל כך גרועים. אפילו, אבל ילד לא יודע איך לקבל את זה, אין לו פרופורציות. אצל ילד מאוד מהר, האמא שלו יכולה למות בדמיון, והוא יישאר יתום, והוא יהיה נורא מסכן, וזה גם הולך הפוך, כן? כשילד כועס על ההורים שלו, אז הוא מדמיין, הלוואי ואני אמות, והם יפקו בהלוויה שלי. זאת אומרת, גם את הנקמות הוא עושה דרך דרך הזה שהוא ימות והם יפקו בהלוויה שלו. אבל זה אותו, זה בעצם המחשבה שאם אני אמות והם יפקו בהלוויה שלי, והמחשבה שאמא תמות ואני יפקה בהלוויה שלה, זה אותו דבר. זה אותו דבר. רק שכשאני אמות ואמא תפקה בהלוויה, אז אני מתנקם בה, אז אני סידרתי אותה. אבל אחרי זה חלילה הפוך, אז זה נורא בעיה. זה נורא בעיה, כי אין לו כלים איך להתמודד עם דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו מראש צריכים לדעת, לילדים יש רגישויות, רמה, סף רגישות מאוד מאוד גבוה. ילדים זה לא כמו אדם מבוגר, הם לא יכולים לקבל דברים באותו צורה ובאותו פרופורציה כמו אדם מבוגר. סף הרגישות שלהם הוא שונה לגמרי, זה דבר אחד. דבר שני, היכולת שלהם לתת פרופורציות לדברים היא שונה לגמרי מאשר אדם מבוגר. היא שונה, הם מבינים את זה לגמרי אחרת. ולכן מראש אנחנו צריכים להיות סלקטיביים וזהירים מאוד מה הילדים יראו, מה הם לא יראו, מה הם ישמעו ומה הם לא ישמעו. זה חלק אחד של הסיפור. אבל הנושא הזה הוא הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר מורכב, כי הרבה פעמים ההורים לא בשליטה מול המצב. זאת אומרת, המצב היא יותר חזק מההורים. הרבה פעמים המצב, הבעיה, היא יותר חזקה מההורים, ולהורים אין שליטה על המצב. זאת אומרת, שאני יכול לשבת עם אבא ולהגיד לו, תשמע, זה לא טוב שהילדים שלך רואים ככה וככה וככה? הוא אומר, אני כבר אין לי מה להפסיד, לא אכפת לי מכלום. לפעמים האבא בעצמו אומר, אין לי מה להפסיד, לא אכפת לי מכלום. שיראו, שלא יראו, לא מעניין אותי. אני כבר לא יכול. ואז אין לי מי לדבר. אז אין לי לדבר. אבא התנהג התנהגות מזיקה, והוא יודע שהוא מתנהג, אמרנו לו את זה כבר, וזה לא יעזור. הוא ימשיך לעשות את זה. והשאלה, מה אנחנו עושים עם סיפור כזה, שאחד מבני הזוג מזיק לילדים, ואין לנו שליטה למנוע את הנזק. השאלה, אם אנחנו יכולים לעזור לילדים או לא. זו השאלה. והתשובה היא שבמידה מרובה מאוד אפשר לעזור לילדים בכזה מצב. זאת אומרת, זה לא גזרה משמיים שהילד חייב לספוג את הנזק ואין מה לעשות. אפשר לעזור לילדים בכזה מצב. דבר ראשון זה לשמוע אותם. מאוד מאוד חשוב לתת להם להתבטא, מאוד מאוד חשוב לתת להם להוציא את הדברים בדיבור ולהגיד מה הם מרגישים, מה הם מפחדים, בעיקר מה הם מפחדים. ממה הם מפחדים? זה הכי חשוב, שיוציאו את הפחדים שלהם, שיוציאו את החששות שלהם, שיוציאו מה מפריע להם. זה נורא נורא חשוב, שילד יוציא את כל הפחדים שעוברים עליו, את כל החששות שעוברים עליו, הוא צריך להוציא לספר אותם. זה דבר ראשון. דבר שני, זה כמו שאני אמרתי, לתת לו הבנה איך להכניס את הבעיות, את הפחדים, את הקשיים לפרופורציה. זאת אומרת, מה שאתה רואה זה נכון, אבל זה לא עד כדי כך כמו שאתה חושב. זה לא עד כדי כך כמו שאתה חושב. זאת אומרת, להראות לו גם את החלקים הטובים, להראות לו גם את החלקים השונים, להראות לו גם את ההבדל בין המקרה הזה למקרה הזה, ומה קרה באמצע ואיך היה באמצע, ושיש גם הרבה הרבה חלקים טובים, ויש גם הרבה הרבה חלקים חיוביים. היום דיברה איתי אישה שבעלה נורא נורא קשה לה, היא סובלת, וסיפור מאוד מאוד קשה. ואז אני פתאום שואל אותה, תגידי, פרנסה הוא מביא הביתה, יש לך כסף כמה שאת צריכה, יש לך כל מה שאת צריכה? היא אומרת, כן, אני לא מוגבלת, יש לי מה שאני רוצה ומה שאני צריכה. אומרת, תראי גם את זה. זאת אומרת, כמה שבאמת היא צודקת שרע לה והיא סובלת, אבל גם זה קיים. וזה לא מובן מאליו. אפשר להגיד, כן, הוא חייב. זה לא נכון. זה לא נכון, הוא לא חייב. מה פוס לא חייב? הוא חייב באמת, אבל יש הרבה של מצבים כאלה, אז לא. תמיד אני יכול למצוא, תמיד אני יכול למצוא גם את החלקים הטובים. תמיד אני יכול למצוא גם את החלקים החיוביים שיש בתוך המערכת הלא טובה. גם אנחנו כלפי עצמנו זה טוב שיהיה לנו את זה, אבל בעיקר זה נורא נורא חשוב כלפי ילדים. כלפי ילדים תמיד חשוב להראות להם שבתוך המערכת הלא טובה שהם פוגשים בבית, יש גם חלקים טובים, כן.
אם כבר ההורים התגרשו, ואמא, אז זה לא אמא, זה אישה שנייה, מה הילד מרגיש במצבים כאלה?
זה...
אבא של אבא.
אתה יודע, אבא שלי, אמא שלי נפטרה, זה כבר היה... חודש אחרי הבר מצווה של הבן שלי. זאת אומרת, כבר הייתי נשוי 14 שנה. ואז אבא שלי התחתן עם אישה שנייה, דווקא אישה מאוד טובה זה היה. אבל הייתה לי דודה מאוד חכמה. אז היא אמרה לי משפט מאוד חכם, הדודה שלי. היא אומרת, תראה, כשאבא מתחתן פעם שנייה, הוא מביא הביתה איזה אישה שזה מין דודה כזאת. של הילדים, הרי זה לא אמא של הילדים, הוא אומר, זה דודה כזאת. ובאותה הזדמנות, כבר אבא גם נהיה מין דוד כזה. זה היה משפט מאוד חכם, מאוד... יש קושי מסוים, יש קושי מסוים במה שנקרא נישואים שניים. זאת אומרת, יש קושי מסוים שהוא מאוד מאוד... מסבך את הילד. מאוד מאוד מקשה עליו. קשה לילד להגיד, אני אוהב את אבא שלי, ואני גם אוהב את האבא השני. כאילו, לאהוב שני אבאים, לילד מאוד מאוד קשה עם דבר כזה. שוב פעם, בגלל ההקצנה, בגלל החוסר פרופורציה אצל ילדים, אז הוא מסתכל על האהבה לאבא הזה כבגידה, באבא הזה. זאת אומרת, מאוד מאוד, מאוד קשה להם. זה קושי שמראש צריכים לדעת. אז יש מקרים שהבן אדם שמתחתן עם האמא הוא אדם כל כך נוח וטוב, וגם יש לו גישה טובה לילדים, שבאמת הילד נתפס ורואה בבן אדם הזה את האבא עד הסוף. יש דברים כאלה, זה בהחלט קיים. אבל כשהוא רואה את האבא עד הסוף בילד הזה, אז האבא השני נעלם. זאת אומרת, אז הוא לא יקבל אותו. אז יהיה לו קשה מאוד לקבל את האבא השני כגם אבא. זאת אומרת, ילד קשה לו מאוד את ה... אבל ברוב המקרים, ילד... זה בעיות הרבה יותר קשות, כי ילד מרגיש קנאה, שפתאום הבן אדם הזה יותר חשוב ממני, אצל האמא. זאת אומרת, האמא שלי, יותר, הוא יותר חשוב לה מאשר... אני, זה יוצר איזו תחושה של... קינה, זה סוג של קושי, זה סוג של קושי בכלל לא פשוט. מבחינת ילדים שמתחתים פעם שנייה, גם כשמתחתים שידוך מוצלח והאבא הוא בסדר, יש להם קושי, קודם כל הם מרגישים בגידה באבא. עכשיו תגידו מה קרה, אבל אם אבא שלו לא היה אבא טוב בן כה. אבא טוב ואבא לא טוב, זה בהסתכלות שלנו כאנשים מבוגרים. בהסתכלות של ילדים, דוגמה, כן, אמא שרבה עם אבא, ההורים רבים. עכשיו, האבא לא אכפת לו מהילדים, לא אכפת לו. שיעורי בית, רק האמא עושה. קשר עם המורים, עם המורות, עם הרבס, רק האמא. כל מה שהוא צריך, ספרים, מחברות, אפילו בגדים, אפילו... הכל רק האמא, היא לא עושה כלום. אבל האבא... בסוף החודש נותן לו 100 שקל מזומן. שאלו את הילד, מי נותן לך יותר, אבא או אמא? בטח שאבא, אבל נתן לו 100 שקל מזומן. האמא, מה נתנה לו? ארוחת בוקר, לחם, חמאה? הילד בכלל לא שם את הדברים. זאת אומרת, בעצם יש שני צורות של קשר בין הורים לילדים. יש צורה של קשר טיפולי, שאני דואג לילד שלי, אני מגדל אותו, אני מחנך אותו, אני מאכיל אותו, אני מלביש אותו, אני עושה לו הכל. ויש צורה של קשר טכני. קשר טכני זה אני קונה לו מתנה, אני נותן לו כסף, אני קונה לו אופניים, אני קונה לו מצלמה, אני קונה לו נגן, אני קונה לו ג'מבו, אני יודע. כל הקניות האלה שאני קניתי לילד, זה בעצם קשר טכני. לא נתתי, להוציא כסף זה הדבר הכי קל שיש. מה הבעיה להוציא כסף? יכול להיות שאנשים אין להם כסף, אבל מבחינה טכנית זה הדבר הכי קל שיש. הדבר הכי קל שיש זה להוציא כסף ולתת. אצל ילדים, האבא שנותן את הכסף, או אבא שקנה לי אופניים, לעומת אמא שעבדה איתי חודש שלם, לשבת איתי כל יום שיעורי בית, לראות שהמחברות יהיו מסודרות, לראות שאני אלך בבוקר בזמן ללימודים, לראות שהבגדים שלי יהיו נקיים ומגועצים. הדברים הכי טריוויאליים, הכי פשוטים. לעומת האופניים שהאבא שלי קנה לי, בטח שאבא הוא פי כמה יותר מאמא. זה כך? זה כך, זאת אומרת, זה הרבה יותר עובד מאשר... ולכן הילד מתחיל להתבלבל. ילד מתחיל, אני סיפור עכשיו עם זוג, אישה התגרשה מבעלה עם 7 ילדים. היא גידלה לבד את 7 ילדים. אבא לא עזר, לא עניין אותו שום דבר מהילדים, לא מה קורה איתם ולא מה הם צריכים ומה הם לא צריכים, הכל לבד. הגיע שידוכים. שידוכים זה כבר כסף גדול, זה כבר צריכים להבטיח 200,000, 300,000, 400,000 שקל, כל אחד מה שהוא יכול. היא לבד. היא לבד התמודדה עם השידוכים, היא לבד השיגה את הכספים, היא לבד חיתנה את הילדים. אחרי החתונה, הוא בא לבת שלו, וקנה לה ב-1,500 שקל מכונת כביסה. והיא מבסוטית, אבא קנה לי מכונת כביסה. אמרתי לה, מה זה אבא קנה מכונת כביסה? כל הבית שלך, כל מה שיש לך. כן, זה מובן, זה מובן. כמה שהיא אומרת לי זה מובן, אבל פתאום הוא נהיה... היא לא רואה את מה הוא לא נתן, היא רואה את מה הוא כן נתן. למה? למה? אם אני חייב לך 100,000 שקל ונתתי לך 1,000 שקל, אז אתה כועס. אתה אומר, מה? אתה חייב לי 100,000, אתה נותן לי 1,000. זה, אתה כועס עליי. למה כשאבא לא נתן כלום לחתן את הילד שלו, ואם נתנה 400,000 שקל, ובסוף אתה נתת 1,500 או 2,000 שקל, פתאום זה נקרא שנתת. התשובה, הילד צמא ליחס, הילד צמא לאהבה, הילד צמא לקבל מאבא שלו, הוא צמא. אז כל מה שהוא מקבל, עושה לו טוב. אז הוא לא מחפש את החשבון הכלכלי, הוא לא מחפש את הפרופורציה, מה הוא נתן לי, מה הוא לא נתן לי, אלא הוא מחפש להרגיש שאני שייך לאבא שלי, שאבא שלי בכלל אני קיים בשבילו, שהוא בכלל נותן לי, אז סימן שאני, סימן שהוא... הדברים הם לא בפרופורציה, לא בגלל שהילד טיפש ולא מבין, אלא שהוא בא מתוך מערכת רגשית של חסרים. ילד שאבא לא נתן לו כלום, הוא לא כל כך מרגיש שאתה לא נתן לי כלום כמו אתה הוא לא אוהב אותי, כמו אתה לא אכפת לו ממני. הוא יותר מרגיש את זה מאשר אתה הוא לא נתן לי. ברגע שהוא נותן לו משהו, אז זה מים חיים על קרקע צריכה. זאת אומרת, אני כל כך צמא, אני כל כך זקוק, ופתאום הוא נתן לי משהו, אז זה כבר נהיה הכל. וזה יוצר עיוותים מסוימים. זאת אומרת, באיזשהו מקום, האם אני מרגישה, רגע, מה אני טיפשה? אני נותנת לך כל כך הרבה, ובסוף הוא עם הדוגמה הזאת שאמרתי, אני אשב איתך עושה שיעורים כל יום, אני אשב איתך אחזור ללמד מבחנים, אני אלך לדבר עם הרבה, אני אלך לדבר עם המורות, אני אדאג לזה, אני הכל אעשה. הוא קנה לך אופניים. עכשיו אני נהייתי כלום, וכל מה שהוא נתן לך, אני גם ידעתי כלום, בשבוע, חודש, שבוע, אני לא עושה איתך כלום, לא ידע לי ללימודי שלך, בסוף החודש אני אקנה לך מחשב. אז יש באמת בתים שנופלים בצרות האלה שאבא ואמא עושים התחרות, מי ייתן יותר כסף, מי יקנה יותר, ובינתיים רוצחים את הילדים. אבל הנה אנחנו רואים שאין היגיון, אין שכל מאחורי מערכות האלה. המערכות האלה הן לא מערכות של שכל. הן מערכות שבנויות בכלל בשיטות אחרות לגמרי.
כן. רב אמר שצריכים לנסות שילד ידבר.
כן. יש ילד שרוצה לדבר, ואתה רק צריך להיות, להראות לו שאתה מוכן לשמוע, אז הוא מדבר. יש ילד שיותר קשה לו, הוא לא כל כך רוצה לדבר. מצד הטבע שלו. זה לא מספיק שאתה רוצה לשמוע אותו, הוא גם לא רוצה לדבר. ואז ילד כזה, לפעמים טוב להתחיל להגיד לו מה אני חושב שהוא מרגיש. ואז כשהוא יראה שאני נכנס לתוך העולם שלו, הוא ימשיך את זה. זאת אומרת, אם אני בא ואומר לילד, אני בטוח שמה שאתה רואה עכשיו זה מאוד קשה לך, וזה מאוד עושה לך מתח, עושה לך פחדים, עושה לך הרגשה לא טובה, זה מפריע לך נורא, כן? הוא פתאום ירגיש שאני מתחבר למה ש... למה שעובר עליו, ואז הוא יהיה יותר מסוגל לדבר.
ויכול להיות מצב שיותר טעות, נגיד, ילד לא חושב שום דבר כזה, ואתה מתחיל להכניס לו, אתה צריך להרגיש מזה מתח, כאילו.
אין ילד שלא מרגיש דבר כזה, זה לא קיים. זה טעות שלנו כמבוגרים, שאנחנו חושבים שילד לא חושב ולא מרגיש את הדברים האלה. אין, זה לא נכון, לא קיים כזה דבר. זה לא כמו שאני אומר לילד, תשמע, הכפתור הזה במחשב זה אינטרנט, אל תיגע אף פעם בכפתור של האינטרנט, זה אסור. אז בגלל שאמרתי לו, אל תיגע באינטרנט, עכשיו לימדתי אותו איפה יש אינטרנט, אבל דווקא הוא ייגע. כן, כי אני הכנסתי לדבר שלא בטוח שהוא היה מגיע לזה לבד. פה זה אחרת. פה זה אחרת, פה זה כן בטוח שזה קיים אצלו. פה זה כן בטוח שהדבר הזה קיים אצלו, בגלל שהילד הוא חי כל הזמן בעולם רגשי מול ההורים. ילד הוא לא חי בבית, ילד לא מרגיש בבית שזה בית מלון. מקום שאני מקבל אוכל חינם ובגדים וכביסה, זה לא נכון. ילד הוא בנוי עם מערכות רגשיות, והוא חי כל הזמן עם עולם רגשי שלם מול הבית. לחשוב שהילד לא מזהה את המריבות בין ההורים, זה שגיאה. לחשוב שהילד לא נכנס למתח בגלל שיש צעקות ויש שתיקות ויש כל מיני תגובות כאלה ואחרות, זה שגיאה, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אין סכנה שאתה נהיית המורה שלו, אם אתה שואל את ה... כאילו, אני פתחתי את העיניים בדבר שהוא לא היה יודע אותו בלעדיי. אין כזה סכנה. תמיד הילד הוא חי את הדברים, ההפך, הוא חי אותם, והם מאוד מאוד מציקים לו. מאוד מאוד קשה לו עם זה, כי הוא... וכשהוא מפרק, כשהוא מדבר על זה, זה עוזר לו. עצם הדיבור עוזר לו. עכשיו הלאה, אחרי שהוא דיבר, מאוד חשוב, התגובה שלנו, האם התגובה שלנו היא תגובה מבינה או תגובה לא מבינה? האם התגובה שלנו היא תגובה שאני מתחבר לרגש שלו או שאני צוחק עליו? דוגמה, כן? נחזור לסיפור הזה של האישה שקנתה בגד ב-3,000 שקל ואין לנו כזה כסף בשום אופן ואנחנו לא יכולים לדבר, היא עשתה דבר שנורא מרגיז את האבא והוא צועק ומתפרץ וזה וזה וזה. והילד בא ואומר, שאחרי כל הצעקות האלה, אני כבר מדבר איתי, הוא כבר מספר לי. מה הוא מספר לי? הוא בטוח שבגלל שאמא קנתה את הסמינה ב-3,000 שקל, שבוע הבא הורים מתגרשים. זה לא מתחיל. אני כעסתי נקודתית, היא אישה טובה, הכל בסדר. אני כעסתי על פרט אחד נקודתי, והתפרצתי על הפרט הנקודתי הזה, ובהמשך אין שום בעיה. כאילו, אין פה משהו, אין פה הר כזה גדול, יש פה מריבה נקודתית על משהו מסוים בדקה מסוימת. כן חשוב שהילד יבין את הפרופורציה, שלא מדובר פה בזה, אבל אם אני אתן לו תגובה מזלזלת, אתה קצת טיפש אם אתה חושב שמריבה אחת כבר מתגרשים. כאילו אתה, או אתה מסתכל כמו ילד קטן. אתה לא מבין שפעם אחת שההורים רבו על משהו, מזה עוד לא מתגרשים. התגובה המזלזלת תחסום אותו. אני שומע מילדים עם בעיות, המון ילדים עם בעיות, שאני שומע ואני שואל אותם, למה לא דיברת על זה עם ההורים שלך? תמיד התשובה היא, הם לא יבינו אותי. אני הרגשתי שהם לא יבינו אותי. הלא יבינו אותי הזה, זה בדיוק איזושהי תגובה שיוצרת לילד חסימה. זאת אומרת, התגובה שלנו, כשילד מדבר איתנו, כשילד מספר לנו, התגובה שלנו היא הדבר הכי חשוב ביכולת של הילד לדבר. אסור לו להרגיש זלזול, השפלה, חוסר הבנה, איזושהי תגובה שתגרום לו שיותר הוא לא יהיה מסוגל לספר לנו. הוא תמיד צריך להרגיש שקודם כל אנחנו מבינים אותו. נורא נורא חשוב שילד ירגיש שאנחנו מצליחים להבין אותו. זה החלק הכי חשוב, כי ברגע שהוא מרגיש שאנחנו מבינים אותו, אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הילד הזה יספר לנו את הדברים. אם הוא חושב שאנחנו לא מסוגלים להבין אותו, זה יוצר לו חסימה. עכשיו, עוד תגובה. בגלל שהוא סיפר לי, אני משתמש עם זה אחר כך, הוא סיפר לי שאימא נורא הפחידה אותו, שהיא אמרה ככה ועשתה ככה והתחיל לפחד, ואני הולך להגיד, את רואה? בגללך הוא מרגיש כך, בגללך הוא ככה. מה הילד מרגיש? בגלל שאני דיברתי נהיה יותר גרוע, נהיה מריבה חדשה. לא טוב לו עם זה. צריך להיזהר לא להשתמש עם חומר שהילד, או להפך, או שאמא באה ואומרת, אתה אל תספר לאבא, בנושא הזה אל תספר לאבא שום דבר מה שאתה מרגיש. יש לך בעיה, תבוא אליי, אבל לאבא אל תספר כלום. הכנסתי אותו לקונפליקט, הכנסתי אותו לתוך ה... בכלל, אסור להשתמש עם ילד ככלי, כמקל, להקות את הצד השני. הרבה אנשים משתמשים בילדים ככלי להקות את הבן זוג שלהם. אסור לעשות את זה, כי אנחנו בכלל לא מבינים את החוסר יכולת של ילד להתמודד עם מצב כזה. ילד לא מסוגל להתמודד עם זה. ואנחנו פשוט גורמים לו חסימה רגשית טוטה לכל החיים. והרבה הורים עושים את זה. הרבה הורים משתמשים עם הילדים ככלי. הרבה פעמים ילד בא ובקש מאבא שלו משהו. תבקש מאמא. למה הוא אומר תבקש מאמא? הוא רוצה להציק לה. הוא רוצה להציק לאשתו. הוא אומר תבקש מאמא. הוא רוצה שהילד ירגיש שהנה אמא לא נותנת לך. והוא לא מבין שאסור להכניס ילד זה כאלה מצבים. אסור להכניס לילד זה כאלה לכאלה מקומות. גם ביקורת שיש לנו על בן זוג, אסור להגיד לילד. אמא נתנה לילד מכות, עונש, צעקות, לא יודע משהו, והיא לא צדקה, לא מגיע לו, היא טעתה. נפל בקבוק שמן על הרצפה, כל הרצפה של המטבח מלוכלך עם שמן. בא ילד קטן, נכנס, התגלץ על השמן, נפל, נפצע. אנחנו רק כועסים על הילד, למה הוא הפיל את הבקבוק שמן, ולמה הוא עשה זה, ואנחנו זה וזה וזה. והילד בא לאבא ואומר, אני לא הפלתי את זה. היא מאשימה אותי וזה לא נכון. ואבא אומר, כן, יש לה כאלה דברים, שהיא יכולה להאשים מישהו אפילו שזה לא נכון, אני מבין אותך. אסור להגיד דבר כזה. צריך להגיד, יכול להיות שהיה פה טעות, בסדר. אבל לא לתת חותמת שהאימא היא סוג ב', שהאימא היא עושה דברים כאלה, היא כזה סוג, היא כזה... יש הבדל בין... ודאי שאני לא יכול להגיד לילד, לא, בטוח אתה עשית את זה. ודאי שלא. ילד מאוד חשוב שירגיש שמאמינים לו. אבל אסור להעביר ביקורת בין ההורים, אסור להעביר ביקורת מהורה אחד על הורה שני. אני רוצה רק משהו אחד להגיד, לא קשור לכל מה שאנחנו מדברים. אנחנו הולכים לארגן איזה מין סדנה לנשים שמתקשות בתפקוד של בית. זאת אומרת, יש נשים שלא מצליחות לתפקד בבית. אני מדבר על כביסה, ניקיון, בישול, דברים כאלה. לא בגלל שהן עצלניות, לא בגלל שהן... זה לא הולך. אין להם את ה... כמו שאומרים, את התכונה הזאת, את הכישרון הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. משהו לא הולך, וכל מיני ניסיונות שמנסים לשנות את זה לא מצליחים. אז מצאנו איזו אישה מומחית גדולה, מבני ברק, שהיא כנראה, מאחרי חנוכה אנחנו נתחיל את זה, מין סדנה כזאת לנשים, שעוד פעם, זה לא אינטליגנציה, זה לא הרצאות של לשמוע הרחבת אופקים לקבל אינטליגנציה בנושאים האלה, אני מדבר על סדנה של לעזור לפתור את הבעיות האלה. אז אם יש מישהו שצריך את זה, בין אם זה מאלה שנמצאים פה, בין אם מאחרים, פשוט אנחנו נתחיל את זה מיד אחרי חנוכה.